המשנה אמרה, וכך נפתחה המסכת במילים, בתולה נישאת ביום הרביעי. הסיבה הייתה, כפי שאתם זוכרים היטב, שהיות והיא נישאת כבתולה, לאפשר לבעל, אם יגיש תלונה על קידושי טעות, על מקח טעות, על הונאה שרימו אותו, בתי הדין אז היו פתוחים רק בימים שני וחמישי. ואז יום לפני שבית הדין פתוח, הייתה החופה נערכת, אם יש לו תלונה, כדי להפזר ערפילים ולמנוע מתח בתוך המשפחה, זוג צעיר שעכשיו מתחתן, יש לך מחר בית הדין פתוח לפניך, יש לך תלונה שהוליכו אותך שולל ולא מצאת בתולים לקלה, בבקשה, תבררו את זה בבית הדין. האבא מצד שני יכול להיות התובע נגד חתנו, שהוא מוציא לשון הרע על ביתי, ואומר לו מצאתי לביתך בתולים. כל הדיון הזה צמוד למוחרת הנישואין. נכון שאפשר היה לעשות גם חופה ביום ראשון, שזה ערב יום שני, שביום שני גם בית הדין יושב. אבל שקדו, זו המילה שנחזור עליה היום, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהיה הבעל תורח בסעודה שלושה ימים, ראשון, שני, שלישי. שבת אי אפשר לתרוח, פריג'ידרים לא היו, כל המכשור שיש היום לא היה בנמצא, ומגיע לה לנערה הזאת שמתחתנת פעם בחיים, שלפחות שלושה ימים יתרחו בהכנת הסעודה של החתונה. ולכן בין שתי האלטרנטיבות האלה, להתחתן ביום ראשון, כי מחר יש בית דין, או להתחתן ביום רביעי, כי מחר יש בית דין, חכמים העדיפו את יום רביעי, ואז הכל מסתדר. יש שלושה ימים להכנות לחתונה, ראשון, שני, שלישי, יום רביעי חתונה, אם חס ושלום יש צורך בבית דין, מחר בבוקר, יום חמישי, בתי הדין פתוחים. על זה באה הגמרא עכשיו, אמר רב שמואל בר יצחק. לא שנו את כל הדין הזה, שבתולה הייתה נישאת ביום רביעי, אלא מתקנת עזרא ואילך. רק זה נקבע בעקבות התקנה של עזרא בראשית ימי בית שני, בימי שיבת ציון, עזרא ונחמיה. מה הייתה התקנה? שאין בתי דין קבועים אלא בשני ובחמישי. עזרא הסופר, הוא קבע את התקנה הזאת, שבתי הדין צריכים להיות פתוחים בכל מקום, יומיים בשבוע באלה הימים. אלה הימים, למה נקבעו? מכל הכפרים, כל הגידול החקלאי, היה מגיע לעיר, או לעיירה, פעמיים בשבוע, סחורה טריה, בימים שני וחמישי. שיהיה פער של שלושה עד ארבעה ימים, בדיוק באמצע מרחק מתאים, פחות או יותר, בין פעם לפעם. אז הכפריים היו מגיעים העירה. מגיעים העירה? עזרא הסופר, כך התחיל ימי בית שני. שתהיה מדינה יהודית ולא רק דמוקרטית, אז הוא דאג שתהיה מדינה יהודית. אתם באים מבחינה חקראית, מסחרית, פרנסה, חיונית, אתם באים העירה פעמיים בשבוע, באותם שני ימים יש בית דין פתוח. כל מה שיש בין אדם לחברו, זו הכתובת, זה הזמן. אתם ממילא בעיר, בתי הדין פתוחים לכבודכם. ועוד דבר בימים שני וחמישי, קוראים בתורה, זו תקנת עזרא. אתם באים מכפר כמו טוביה החולב, ששם יש יהודי אחד בכל הכפר של הגויים. אין קריאת התורה, אף פעם אין מניין. אולי גם ספר תורה בגלל זה אין, אין בו שימוש. אז אם בשבתות אתם ספונים בבתיכם, אתם מגיעים העירה בימים שני וחמישי למכור את התוצרת החקלאית במחנה יהודה או בשוק הכרמל, תבואו בבוקר לתפילת שחרית, תשמעו את פרשת השבוע הזה. לא את כל הפרשה, אלא מההתחלה עד שני. ויעלו לתורה כהן לוי ישראל. ויקיימו בזה פסוק מיוחד. איזה פסוק? הלכו בני ישראל במדבר 3 ימים ולא מצאו מים. ויצמא שם העם למים. וכל הסיפור עם המים, עם משה רבנו, עם הסלע, להקות וכן הלאה. כי 3 ימים הלכו ולא היה מים. אין מים אלא תורה. לא רעב ללחם ולא צמא למים, אומר ישעיהו, כי אם לשמוע דבר השם. המים זה כי הם חיינו ואורך ימינו זה התורה. אומר עזרא, אסור לאפשר 3 ימים רצופים בלי מים, בלי חיות של תורה. אז בשבת קוראים בתורה במתי הכנסת. משבת עד יום שני זה רק יום אחד. מיום שני עד יום חמישי רק פער של יומיים, שלישי רביעי. מחמישי עד שבת שוב רק יום אחד. אז ככה קבעתי תקנה של קריאת התורה שני וחמישי, שלא תהיה מציאות של 3 ימים רצופים בלי מים של תורה. בא הרב שמואל בר יצחק ואומר, היות שהנושא הזה של בתי דין קבועים בימים שני וחמישי, זו הייתה תקנת עזרה, אז מי תקנת עזרה ואילך? כל ימי בית שני ולאחריו, שאין בתי דין קבועים אלא בשני וחמישי, קבעו בתולה ניסית ביום רביעי, ערב קיומו של בית דין. אבל קודם תקנת עזרה, כשבתי הדינים היו קבועים בכל יום, אישה ניסית בכל יום. הנה הוא פתר את בעיית הפרנסה לאולמות ולתזמורות ולכולה. אפשר כל יום להתחתן. למה? יש בעיה שהבעל יגיש תלונה, או האבא של האישה, שקלה יגיש תלונה. כל יום יש בית דין, תלך מחר בבוקר, תטען את הטענות שלך. היות שבתי דין קבועים בכל יום, אין את המגבלה של שני וחמישי, לא צריך לקבוע חופה דווקא ביום רביעי, יכולה להתחתן גם ביום שלישי, וגם ביום ראשון, ואין שום בעיה. שואלת הגמרא, מה באת להגיד לי רב שמואל בר יצחק? חשבתי שאתה בא להגיד איזה דבר הלכה, איזה חידוש. מה החידוש? שכל היצק הזה של בתולה ניסית ביום רביעי, זה שם הפרק שלנו, זה רק מתקנת עזרה ואילך, אבל לא לפני כן. מה מעניין אותי עכשיו מה היה לפני כן? כסרה, סרה. מה שהיה, היה. אתה בא ללמד אותנו עכשיו היסטוריה? יושב רב שמואל בר יצחק בבית המדרש, יושבים כל התלמידים, זה ככה נקרא אמוראים, והוא אומר הלכה, וזה התלמוד הבבלי ככה נוצר בהלכה, והוא אומר לנו, אתם שומעים? מה שאמרו במשנה, שבתולה ניסית ליום הרביעי, לא שנו את המשנה הזאת, אלא מתקנת עזרה ואילה. אבל לפני עזרה, כלומר בימי בית ראשון, דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, שלמה מתפרסם במשפט שלו, משפט שלמה, וכל אלה היו שופטים, ולפני המלאכים יהושע בן נון עד לשאול ודוד שופטים. זה היה יום יום. זה יפה מאוד מה שאתה מספר, אבל מה זה שייך לשיעור שלנו? שואלת הגמרא, קודם תקנת עזרה? מי דהווה הווה, מה שהיה, היה. זה אני צריך לשמוע מפיך, איזה חידוש אתה מביא בדבריך. התשובה היא, הכי כאמר, כך מתכוון רב שמואל בר יצחק, בהחלט חידוש, בהחלט דבר הלכה. יש ללמוד מן העבר על ההווה. דהיינו, איקה בתי דינים, אם יש בתי דין, דקבועין העידנה, שקבועים בזמן הזה, כקודם תקנת עזרה, כלומר, קבועין בכל יום, אם כך יהיה המצב, אישה ניסית בכל יום. אם המצב, אני לא באתי לספר רק את ההיסטוריה, רק באתי להשתמש בהיסטוריה כבסיס, לסידור וארגון החיים שלנו בהווה. כל העניין של בתורה ניסית ביום רביעי זה היה בהגבלה בגלל תקנת עזרה של בתי דין שני וחמישי. אבל אם אנחנו נחזור למצב הקודם, מה שנקרא השיבה שופטינו קבע ראשונה, ואז היו בתי דין קבועים בכל יום, זוכרים את משה רבינו יושב, יתרו רואה אותו שהעם עומד עליו מבוקר עד ערב, מה הדבר הזה שאתה עושה לעם? וכי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו. זה התפקיד שלי, לשפוט יום יום. אנחנו עם שאוהב נורא להגיש משפטים, להתלונן, לטבוע, לטבוע. עובדה מעניינת. כמה שופטים מינה משה רבינו בהצעת יתרו? זה הכל בסוגריים רק. כמה שופטים? שרי אלפים, זה 600, היו 600 אלף איש. על כל אלף איש שר, זה היה בית המשפט הבכיר יותר. שרי אלפים זה 600. שרי מאות זה 6,000. נכון? אם יש 600 אלף, תחלק על כל 100 היה לא אוגדונר, אלא מגד. שר 100 זה 1,000 איש. 600 אלף זה 6,000 שרי 100. שרי 50, זה כפול, כפול משרי 100. אם שרי 100 על כל 100 איש זה 6,000, שרי 50, 12,000. שרי עשרות, כמה זה שרי עשרות? 60,000. על 600,000, על כל 10 היה ממונה. ואז הם מתחילים מבית המשפט תביעות קטנות, עד 3,000, כמה שהיום זה 5,000. אחר כך בית משפט שלום, אחר כך בית משפט מחוזי, אחר כך בית משפט עליון, ואחר כך הדבר הקשה יביאו אליי. משה, כמה שופטים זה ביחד? אני עשיתי חשבון פשוט, אני לא מתמטיקאי, אבל 78,600. עם נולד עכשיו, 600,000 גברים, 78,000. ושש מאות שופטים. על מה? על מה היה להם משפוט? עוד אין אדמה, אין חנות, אין משרד, אין עורכי דין, אין על מה לריב. על מה? מעניין. זה היה לפני נחלה במדבר. בייסו ויעקב, בייסו ויעקב. 40 שנה, 42 תחנות, בייסו ויעקב, בייסו ויעקב. על זה צריך לריב? על מה יש פה לריב? אין שותפויות, אין קרקעות, אין בתים. על מה הם רבו? תעשייה? טבע? מה, על מה הם רבו? הוא אמר עליי ככה, אני ככה, כבר הולכים לשופט. מעניין. עם במדבר, אני לא פעם חשבתי על זה, והוא צריך 78,600 אנשים שצריכים לשפוט את העם, כשעוד אין על מה לריב. בתי דינים היו קבועים לפני עזרה בכל יום. אומר רב שמואל בר יצחק, אם היום, העידנה, בזמן הזה, יהיו בתי הדין כמו אז, אישה נישאת בכל יום. שואלת הגמרא רגע אחד, מה זה נישאת בכל יום? גם ביום ראשון היא יכולה להתחתן. מי יכין את החתונה? הבאינן שקדו. הרי צריך לדאוג לתקנת, אני מזכיר לכם את המילה, שקדו על תקנת בנות ישראל, שיהא אדם תורח בסעודה 3 ימים. זה נקרא שקדו, זו התקנה שצריך 3 ימים להכין את החתונה. אז מה זה נישאת בכל יום? היא תתחתן ביום ראשון? ביום שני? עונה הגמרא, דתריח לי. אנחנו מדברים בזמן שכבר תרחו והכל כבר מוכן. מבחינתנו אין מניעה שתתחתן בכל יום ראשון, שני, שלישי, נכון, צריך לדאוג לזה, אבל יש פעמים שדאגו כבר קודם. אם מזג אוויר הוא לא חם מדי, זה לא בשיא הקיץ, אין סכנה שהאוכל יתקלקל, תלוי גם מה מגישים. חם, קר, תלוי מה. אז יכול להיות מצב, זה תריח לה, הכינו את העוגות כבר ביום חמישי, וביום ראשון עדיין העוגות ראויות למאכל, עם מזג אוויר יותר סתווי או חורפי, גם בלי פרינג'ידרים אפשר להסתדר. פירות, ירקות, לחם, חלות. אז נכון שיש תקנה כזאת לדאוג להם שלושה ימים, אבל יש לפעמים מצב, הכל מוכן, תתריח לי. שואלת הגמרא, אם כבר הזכרנו את זה, מהי שקדו? מהי התקנה הזאת שאתה מצטט, שקדו על תקנת בנות ישראל? מה המקור של זה? דתניא, ששנינו בברייתא, הנה הסיפור. מפני מה אמרו בתולה נישאת ליום הרביעי? שאם היה לו לבעל טענת בתולים, כאילו הוליכו אותו שולל, היה משקים לבית דין למחרת, ולמחרת זה יום חמישי, בית דין מתקנת עזרה ואילך פתוח. ועל זה שאלה ברייתא ותינשא באחד בשבת, שתתחתן גם ביום ראשון אפשר, שאם היה לו טענת בתולים, היה משקים לבית דין. מחר יש יום שני גם כן בית דין. כמו שיום רביעי סמוך ליום חמישי, יום ראשון סמוך ליום שני. על זה באה התשובה מפורסמת, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהא אדם תורח בסעודה שלושה ימים, אחד בשבת, יום ראשון, ושני בשבת, ושלישי בשבת, וברביעי כונסה, כונס אותה, מכניס אותה אל ביתו, כמו שאמרו הזקנים לבועז, ייתן השם את האישה רות הבאה אל ביתך. כרחל וכלאה שבנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיים. זה כונסה, מכניס אותה אל ביתו, לייחוד, והם נישאים. מוסיפה הברייתא, פרק בהיסטוריה של אנטישמיות. ומסכנה ואילך נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים. אנחנו נראה בגמרא מה זה סכנה ואילך. לא נתנו לנו להעמיד חופה ולהקים זוגות ומשפחות כדת משה וישראל. עיניהם של צוררים מסוימים, הייתה רעה וצרה בנו. מה פתאום שישראלים יפרו וירבו? בלי חופה וקידושין לא היה עולה על הדעת להביא ילדים לעולם. אם הם יתחתנו חופה וקידושין, השוב בני ישראל יפרו וירבו וישרצו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, הבה נתחכמה לו פן ירבה. הייתי בפעם הראשונה או השנייה בימי חיי בפראג, ולמדתי את ההיסטוריה של היהודים בפראג. הייתה תקופה בפראג, נדמה לי במאה ה-16, אבל אני לא מוכן להתחייב לתאריך, שהרשו ליהודים לחתן רק את הבן הבכור, בן או בת. שיהיו לך 10 ילדים, אני לא יכול למנוע ממך. אבל חופה לרשום בעיר, לרשום אותם כזוג נשוי, כמשפחה, הם ידעו שיהודים בלי משפחה, הם לא יביאו ילדים. לצמצם את הילודה, הווה נתחכמה לו פן ירבה. ילד אחד מכל משפחה מורשה להתחתן. וכך היה. בית העלמין העתיק של המהר"ל, כדי לצמצם, להגביל אותנו, כמו שהגבילו אותנו בלידה, עוד לפני הלידה, בהקמת משפחות, לא נאפשרו להרחיב את בית הקברות, בינתיים יהודים נפטרים. 12 שכבות של קברים יש בפראג, בבית העלמין הישן. לא של הנודע ביהודה, אלא של המהר"ל. הוא במרכז העיר, מה שהיום מרכז העיר, 12 קומות, תת-קרקעי. לקום כדי צינוק קצר, כדי שיהודי יחשב פעמיים, הוא הולך לגור פה, הוא הולך לחיות פה, הוא הולך לחיות בכלל. איפה יגברו אותו? הייתה תקופה שלא נתנו להעמיד חופה וקידושין, סכנה. להערים, הם ידעו, השליטים ידעו, שיהודים עושים את החופות בתולה ניסית ביום הרביעי. יום רביעי היה בית הכנסת מושבת. לא היו חופות. עולמי חתונות לא היו דבר כזה, אבל אם היו, יום רביעי לא היה כלום. חושך, כיבוי אורות. מה עשו? עשו את החופות כדי להערים על השלטונות ביום שלישי. ולא מיחו בידם חכמים, למרות שזה מצמצם את השמחה, במקום לתרוח והכין את החתונה שלושה ימים, א' ב' ג', נשארו רק יומיים להכנות, ראשון שני. כי ביום שלישי כבר נערכה החופה. החופה הוקדמה. זאת אומרת, ההזמנות היו תמיד על יום רביעי. אבל חכמים לא מיחו, כלומר, השלימו עם העובדה שמפה לאוזן מגלים לבני המשפחה שהחופה הוקדמה ביום. מפני הסכנה ואילך, נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים. אבל בשני לא יכנוס. להקדים ביומיים? לא. למה? כי אז אתה מצמצם את החתונה כל כך, שבמקום שלושה ימים לתרוח בסעודה, אתה משאיר רק יום ראשון, יום אחד. אז עד כדי כך לא היו מוכנים להקל. ואם מחמת האונס, אני עוד לא יודע מה זה האונס, תכף נשמע, דבר כזה חמור, מותר אפילו להקדים ליום ראשון, ליום שני, סליחה, באופן שמשאיר רק יום אחד להכנות לסעודה של השמחה. לכתחילה חכמים הבליגו כשהקדימו ביום אחד, מרביעי לשלישי. לא הסכימו לאפשר חתונות ביום שני. אבל בגלל הסכנה בהי הידיעה, אתה נשמע, מותר, מעניין, לפני זה כתוב נהגו, ופה כתוב מותר. אתם שמים לב לביטוי לשם זה ברייתא, זה לשון של התנאים. וקודם כתוב מפני הסכנה ואילך, נהגו העם לכנוס בשלישי. מחמת האונס, שם כתוב סכנה, פה כתוב אונס. שם כתוב נהגו ופה כתוב מותר. מה ההבדל בין נהגו למותר? מה יותר חזק, נהגו או מותר? אני פעם חשבתי שמותר זה יותר חזק מנהגו. לא, שימו לב אליי. כל זה יתברר פה במשל. נהגו פירושו זה המנהג. והמנהג הזה הוא כללי, הוא גורף. מותר זה מין ביטוי של בדיעבד. מה פירוש? כשבאים לרב בארבע עיניים, או מפה לאוזן של הרב, אומרים לו, יש איזה בעיה עם החתונה ביום שלישי, אני יכול לערוך את החופה, לכנוס אותה ביום שני? מותר. כשהרב שומע את הסיבה, הוא אומר, מותר. מותר זה לא נהגו. נהגו זה מנהג ישראל. כולל, גורף. מותר פירושו, ביני ובינך, אני מתיר לך. זה כאילו בשעת הדחק כזה, כאילו בדיעבד כזה, כאילו אני, אין לי ברירה אלא להתיר. תשימו לב. קודם כתוב שבגלל הסכנה, נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים. בשני לא יכנוס, אבל אם מחמת האונס, מותר גם ביום שני. ומפרישין את החתן מן הכלה לילי שבת תחילה. לא אפשרו להם ביאה ראשונה, מדובר בבתולה, בלילות שבת. כלומר, אם עושים את החופה ביום שישי, לא בליל שבת לקיים מצוות ייחוד. למה? מפני שהוא עושה חבורה. יש פה עניין של חילול שבת. הביאה הראשונה, בתיקת קרום הבתולין, עושה חבורה, וזה כמו מפרק, תולדה של מפרק, דם, דם בתולים, לכתחילה, ביאה ראשונה, לא היו קובעים ללילי שבת, כדי לא להגיע למצב של חילול שבת. ועכשיו הגמרא מבררת. זו עד כאן הברייתא. מהי סכנה? על איזה סכנה הייתה שהסכימו חכמים, לא מיחו, להקדים את החופה מיום רביעי ליום שלישי? אילי מה אם נאמר, דאמרי שזו הייתה הגזירה המפורסמת להם, שבתולה הניסית ליום הרביעי תהרג, היה עונש הכי חמור שיכול להיות. נהגו על סכנה כזאת, שנשקפת סכנת חיים לנערה, לקלה. אז אתה אומר לי בברייתא, משום הסכנה נהגו לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים. תודה רבה. לגמרי נעקרי. צריך לעקור לגמרי את כל התקנה של בתולה ניסית ביום רביעי, אם נשקפת סכנה לחייה. זה פיקוח נפש. אם מדובר על סכנה כזאת, שאמרו בתולה ניסית ביום רביעי תיהרג, אז הלשון של הברייתא לא הולמת את המצב הזה. נהגו, איזה נהגו? לגמרי נעקרי. צריך לעקור מן השורש את כל הדין הזה של בתולה ניסית ליום רביעי. זה טוב לכתחילה, כשחיים רגועים בשלווה, מחר יש בית דין, שלושה ימים קודם עושים בישולים ואפייה ותיגונים וצלייה, מכינים חתונה, הכל טוב יפה. אבל אם נשקפת סכנת חיים לקלה, אז אתה אומר לי שנהגו להקדים את החופה ביום? נעקר לגמרי. אלא, אמר רבא, דאמרי שהם היו אומרים, זו הייתה ההוראה, בתולה הניסית ביום הרביעי, תיבעל להגמון תחילה. הם לא הרגו אותה, אבל הם דרשו שזכות הבעילה הראשונה של כל בת בישראל תהיה בידי הקדאפי הזה. ההגמון, השליט. או בתקופת יוון, או בתקופת רומא, ככה היו ההוראות. ולכן, כדי למנוע אותה מהמצב המשפיל הזה, הקדימו את החופה כמו במחתרת, הזיזו אותה מיום רביעי ליום שלישי. שואלת הגמרא, היי סכנה, לזה אתה קורא סכנה? אונס הוא. סכנה זה דבר שנשקפת סכנה לחיים. פה זה אונס. תיבעל להגמון תחילה בניגוד לרצונה. התשובה, לפעמים זה סכנה. משום דאיקה צנועות, דמסרן נפשי ולקטלה, ואתיין לידי סכנה. היות והיו בנות ישראל, חלקן לפחות, צנועות עד כדי כך, שאם היו דורשים ממנה, נערה בתולה, להיבעל להגמון הנוכרי, היא הייתה אומרת על החיים ועל המוות, אני לא מוכנה. שיהרגו אותי. אני לא מוכנה, לא מסכימה. קורא? ושתי להבדיל, לא הסכימה להופיע בנשף של אחשוורוש, עירום. לא יהודיה. כשמנה רק להופיע, להראות את יופיה. והיא סרבה, וזה עלה לה במחיר חייה. היו צנועות, נשים בנות ישראל, בנות, שהיו מסרה נפשי ולקטלה, היו מוסרות את עצמן למיטה, לעמוד, מה שנקרא על קידוש השם. והיו לנו מקרים כאלה בהיסטוריה היהודית, הרבה מאוד. גם בגמרא במסכת גיטין מדובר על חורבן בית שני, נסו בספינה 400 ילדים, שנודע להם לרומא, לא הרגו אותם. 400 ילדים מירושלים, ונודע להם שהם מתכוונים לעשות בהם מעשי סדום ברומא. הם ימחרו לשליטים הומוסקסואלים, שמתאמרים בילדים, פדופילים וכאלה, צרות שלא נדע. וזרקו את עצמם לבצולות הים. הילדים, אנחנו לא מוכנים לחיות, להיות עבדי מין של מישהו. וזה רמז בפסוק, אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. על 400 ילדים, אני אזכיר לכם את לשון הגמרא, נשבו, נפלו בשבי, לקלון. לעשות בהם מעשי קלון. אנחנו לא מוכנים. זרקו את עצמם לים. ולכן קורא לזה מן הסכנה ואילך. מה הייתה הסכנה? הסכנה הייתה שתהיינה בנות צנועות שתאמרנה, אני טוב מותי מחיי, לא מוכנה להיבעל להגמון. שואלת הגמרא ולדרוש להו, למה לא להסביר להן, לבנות, שאם זה באונס בניגוד לרצונם, לא צריך למות על זה. זה אונס שרי, מותר להן לחיות עם זה. והן אפילו מותרות תהיינה לבעליהן, כיוון שהן לא נתפתו, אלא נאנסו. התשובה, יש בגלל שני סוגי נשים, לא דרשו דרשה כזאת. איקה פרוצות, יש בנות ההפך מצנועות, מה זה פרוצות? אם הרב יקום בבית המדרש, היה אומר שם בירושלים, בזמן הזה היה מודיע, אם מדובר באונס, זה בסדר. אז גם אם זה לא יהיה לגמרי באונס, היא תבין, היא תשמע את המילה האחרונה, זה בסדר. היא תתיר לעצמה, תמצא לעצמה פתח של היתר, גם אם זה לא בדיוק באונס. אולי חמדת ממון, אולי כל מיני סיפורים אחרים. אז בגלל שלא ינוצל ההיתר בהרחבה, לא דרשו בפומבי עונש שרעי. סיבה שנייה, והיא קנה מכהנות. כהנות הכוונה, כלות שעומדות להינשא לכהנים. כהן אסור לו עם אשתו גם אם היא נאנסה על ידי אחר, אסורה לבעלה. אצל בת אשת ישראל, באנוסה התירו. אם היא נתפסה, זה כתוב לשום בפרשת סוטה, נתפסה, זה הכוונה באנסו אותה, היא מותרת. אם לא נתפסה, היא אסורה לבעלה. אשת כהן אסורה לבעלה גם במקרה של אונסין. לכן בבית המדרש לא דרשו אונס שרי. תהיינה פרוצות שתנצלנה את זה להיתר גורף, ויש כהנות שבשבילן ההיתר הזה לא משמעותי, כי ממילא היא תהיה אסורה לבעלה. ולכן כל מה שעשו זה נקרא מן הסכנה ואילך, הזיזו את תאריך החתונה, כמו שאומרים לבלבל את האויב להינצל. שואלת הגמרא ולעקרי, אז שיעקרו לגמרי את כל העניין הזה של שלושה ימים להכין חתונה ויום לפני בית הדין, שיבטלו את העניין הזה של בתולה נישאת ביום רביעי. במקום להקדים ביום ולהסכים בשתיקה, לא מיחו בידם חכמים, בוא, אם יש מצב כזה של תיבעל להגמון תחילה, ובעקבות הגזרה הזאת תהיינה בנות צנועות שעלולות למסור את חייהן, בוא נבטל את כל העניין, לעקרי. עונה הגמרא, עניין של אמונה. גזרה, אבידא דבטלה, עשויה להתבטל, וגזרות כאלה צצו וחלפו מן העולם. ותקנת דרבנן, מקמה בגלל גזרה, לא אקרינן. אין עוקרים תקנת חכמים. התקנה היא קבועה וקיימה. שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהיה אדם תורח בסעודה, זה עניין של ביטחון, עניין של אמונה, עניין של תקווה. הגזרות חולפות מן העולם, תקנת חכמים היא שרירה וקיימת. שואלת הגמרא, מה הרווחנו? הזזנו את החופה מיום רביעי ליום שלישי, כדי להציל אותה מציפורניו של ההגמון. ההגמון הזה והפקידים שלו והשוטרים שלו והבלשים שלו, היו כאלה אידיוטים. הם לא יכלו לעקוב מה קורה פה עם הקלה, עם הסמלה של הקלה, שכבר ביום שלישי מלבישים אותה בסמלת הקלה. ושביום שני בערב אמא שלה הולכת איתה למקווה. במקום שלישי בערב, שני בערב. איך אם כך, אם זאת היא הבעיה, בשלישי נמי עתי ובעיל. ביום שלישי הוא גם כן יבוא וידרוש את חלקו, שלפי התקנה מגיעה לו הבתולה הזו. אז הוא יבוא ביום שלישי, מה הרווחנו? מה הועילו חכמים בתקנתם? התשובה, מספיקה לא עקר נפשי. הוא לא יטריח את עצמו לעזוב את הארמון ואת עיר הבירה, או עיר המחוז, להגיע לעיירה או לכפר, שם נערכת חופה, ביום שלישי, אולי הם הקדימו מיום רביעי ליום שלישי. על דבר בטוח שהיו כולן בתולה נצאת ביום הרביעי, הוא היה עורב להן. כי זה היה דבר ודאי, היה לו טרף. אבל פה זה ספיקה. ספק יקדימו, ספק לא, מספיקה לא עקר נפשי. אמרנו, מותר להקדים ביום אחד. מיום רביעי ליום שלישי. אבל בשני, ביום שני, לא יכנוס, כדי שאז יישאר רק יום אחד להכין את החתונה. אבל אם מחמת האונס, מותר. מהי אונס? על איזה אונס מדובר? אילמה, אם נאמר הדה אמרן, מה שאמרנו שהאונס הוא שההגמון דורש אותה לביאה ראשונה? אז אני לא מבין. התם קרי לי סכנה? ואחר כקרי לי אונס, אותה הברייתא סותרת את עצמה. בהתחלה היא מדברת על הסכנה שבגללה הקדימו מרביעי לשלישי. עכשיו במקום המילה סכנה מופיעה המילה אונס. עוד דבר, ותו, עוד. הטעם שם בהתחלה נהגו לכנוס בשלישי, הבלתה נהגו. אחר פה כתוב מותר. ואם מחמת האונס, מותר. אז או נהגו, או מותר. מותר, אמרתי לכם, זה ככה ביני ובינך, הרב יתיר לו. נהגו זה מנהג כללי. אמר רבה, פה מדובר על משהו אחר לגמרי. לא סכנה של ביאה, לא הגמון. פה מדובר על אונס דאמרי שהודיעו, שר צבא בא לעיר. אז מה קורה עם השר צבא בא לעיר? מגיע הנה גדוד או חטיבה של גויים, שר צבא, ומחרימים את כל האוכל. לא מדובר פה על אונס. לא היה מערך לוגיסטי עם מנות קרב מזומנות, שזה עד לתאריך בעוד חודשיים יפוג. שר צבא בא לעיר, ופה הוא רואה עופות שחוטים, לא זוג דובק, אלא שחוטים בסדר. עופות, כשר, לא מפריע לו שזה כשר. לחלות, לחמניות, עוגות, חתונה. בא החתן לרב, ואומר לו, כבוד הרב, הכנתי חתונה. חשבתי להתחתן ביום שלישי, אבל נודע לי ששר צבא בא לעיר. אני יכול להקדים את החופה ביום לפני שהשר צבא מגיע, כדי שיהיה לי מה לתת לכבד את האורחים? אז הוא אמר לו בשקט, מותר. לא קורא לזה סכנה, לא הייתה פה סכנת חיים, אבל זה אונס, בכוח, בכפייה. מותר. היחידה, מבאיזה אופן מדובר, שואלת הגמרא, אידיעתי וחליף, אם שר צבא עובר את העיר, הוא בא ועובר מפה, ליעקב, אפשר לחכות עם החתונה, למה להקדים אותה ולצמצם את ההכנות? ליעקב, אולי אפילו שבוע, לשבוע הבא, במקום שהחתונה תהיה ביום רביעי זה, תהיה ביום רביעי הבא, והכל יהיה בסדר. התשובה לא צריכה, לא כך מדובר, צריך להבין, דעתי וקבע. הוא בא ונשאר פה חיל מצב קבוע בעיר. שואלת הגמרא, בשלישי מי הליך נוס? אז למה להקדים ביום שני? שיהיה ביום שלישי. התשובה, אספרה ודידי בשלישי כעתו. עוד כאן. הוא עצמו מגיע ביום הרביעי הזה לעיר, לכן שינו שבתולה לא תנסה ליום הרביעי. אבל אספרה ודידי, זה הסיירים שלו, זה הצבא, זה המערך הלוגיסטי שלו, האפסנאים שלו, הטבחים שלו, כל החילות המכינים את בואו של שר הצבא לעיר. אלה כבר ביום שלישי מגיעים. אם שר הצבא מגיע ביום רביעי, אם הכל היה מגיע ביום רביעי, הייתי מזיז את החופה יום אחד קדימה, ליום שלישי. הבעיה היא שכשהוא מגיע ביום רביעי, הוא מגיע אל המוכן. ומי דואג לו למוכן? הספריו עדידי. השרים שלו, המשרתים שלו, כל החיילים וכל עושי רצונו. אלה מגיעים כבר יום קודם להכין את ההופעה של שר הצבא. אז מתי הם באים יום שלישי? הם רואים פה חתונה מוכנה, הם התנפלו עליה כמוצאי שלל רב. ואז בא החתן בבכי לרב, מוסטיפ, מה עושים? אומר הרב, אני מתיר לך להקדים את החופה עוד יום אחד. תעשה ביום שני. אז הייתה לנו סכנה, סכנת חיים, שם נהגו ליום שלישי במקום רביעי, ופה מותר להקדים אפילו ליום שני, שמדובר פה לא על סכנה אלא אונס, מה? כופים אותו להפקיר את כל החתונה בשביל לספק את הצרכים של הצבא שבא לעיר. עד פה יש גם פירוש אחר על סכנה, שמתנגש הנושא של חתונה, אם לא עלינו, אבלות. אבא של החתן נפטר או אמא של הכלה. אני מדגיש דווקא שני אלה, כי אמא של הכלה מכינה את הכלה לנישואין, ואבא של החתן, הוא היה אז, לא כמו היום, הוא היה מכין את החתונה. התהפכו קצת היוצרות, הרבה פעמים צד הכלה יותר תורח בסודה. אבי החתן היה נושא בעול, כי הבן שלו מקיים מצוות כי ייקח איש אישה. אתה מביא אותה על ביתך. מאיפה יש את הבחור שכזה, בן 18 לחופה, מאיפה יש לו את האמצעים? אבא! אז אם אבא של החתן או אמא של הכלה נפטרים ביום הנישואין, והיו דברים כאלה, לי אצלי זה קרה, זאת אומרת לא שקרה אצלי, אבל כרב, נתקלתי כבר בדוגמאות כאלה, ממשיות, מעבירים את המת מלפני הכלה, לא דוחים את החופה. אם נעשו קודם את הלוויה, אז הוא חייב או החתן או הכלה לשבת שבעה, ותוך השבעה לא יכול להתחתן. אז מלינים את המת יום אחד, ועושים קודם את החופה. אז כל זה נדבר בשביל הבא.